אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומה יעשה לה ב-104.9 ו-105.3 FM. אגב, יובל, חייבת להגיד לך שנסעתי באוטו איזה יום, חיפשתי איזושהי תחנה, לא כאן תרבות, את כאן תרבות אני זוכרת, לא היה לי מושג מה המספר שלה. ואז שאלתי את עצמי, מה העניין? הרי אם אני לא יודעת מה המספר, אם אני על התחנה, אז אני יודעת מה המספר שלה. אנחנו כל פעם מכריזים על המספר פשוט. פתאום טעיתי לגבי זה. אם אתה לא יודע את המספר,
כן.
ואתה לא על התחנה,
כן. אז אין איך תשמע את התחנה? איך תשמע את המספר של התחנה?
אז הנה יש, אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני הסקטים, אבל נהגתי, אז זה לא היה אפשרי. פשוט...
אנחנו לא נוגעים, מערכת מה שכרוך מתנגדת נמרצות לשימוש בטלפון סלולרי ואפליקציות בזמן הנהיגה.
בדיוק, לא עשיתי את זה.
כל הכבוד.
תודה לך על ההסתייגות. איתנו באולפן, המפיקה שלנו, דניאל פולק, על הביצוע הטכני, אלעד זוהר. שלום לכם, ושלום יובל אביבי.
שלום מאיה. אנחנו עוסקים כאן לא מעט בתרגום. אנחנו חושבים שהאנשים האלה מאוד מאוד חשובים, ושלא מתעסקים בהם מספיק, אז אנחנו מתעסקים בהם הרבה. והיום אנחנו נקדיש לא מעט מהתוכנית שלנו מתרגמים. לרוב אנחנו מדברים עם מתרגמים ומתרגמות שמתרגמים מכל מיני שפות לעברית. היום אנחנו נדבר גם על הכיוון ההפוך. תרגום מעברית לשפה זרה, ואנחנו נדבר על תרגום לאנגלית. היא המתרגמת הבחירה ביותר.
המתרגמת, בהי הידיעה.
בהחלט, בהי הידיעה. לא רק באנגלית, אולי המתרגמת מעברית לשפות אחרות. ג'סיקה כהן, זוכת פרס הבוקר הבינלאומי ביחד עם דוד גרוסמן על התרגום שלה של סוס אחד נכנס לבר. ננסה להבין את זה בכלל מהו המעשה התרגומי בעיניה. איך היא מגדירה אותו? מה היא עושה? מה התפקיד שלה? עד כמה בעיניה המתרגם הוא שותף ליצירה? אולי הוא בכלל היא מרגישה שהיא יוצרת משהו חדש לגמרי? גם כל מיני דברים שנגיד, את יודעת, אפילו הדבר הקטן הזה שספר מעברית לאנגלית מתנפח ב-30%. וחלק מהספרים כאן הם 500-600 עמודים, עדיין.
ויש איזה, נכון, ויש איזה גם אלמנט...
יוצא ספר באלף עמודים, מה?
יש גם איזה אלמנט של עריכה בעצם בעבודת התרגום של המתרגם. כן. זאת אומרת, הוא גם מתרגם, גם עורך. בעיניי, ג'סיקה כהן, אמרתי את זה כבר הרבה פעמים פה בתוכנית, אני חושבת שהיא משדרגת גם את הטקסטים.
כן, יש איזה קסם שם שהיא
עושה. היא יודעת, היא עושה שם משהו. זה בעצם טקסט שלה באיזשהו אופן.
מה היא עושה בדיוק? זה מה שאני רוצה לדעת. איך היא הופכת את הטקסטים האלה לעוד יותר טובים?
מעניין אם אפשר להגיד, זה כמו לשאול סופר. מה הוא עושה? יש לו משהו שהוא עושה שם, הוא לפעמים בעצמו לא יודע מה הוא עושה.
אולי
יודע. מעניין מה היא תגיד.
אולי יודע. לא, כי אנחנו מתייחסים לסופר, אני חושב, כמשהו יותר רוחני נגיד, נכון? לכאורה, אני אומר את זה. נכון, סופר, יש לו איזה עולם פנימי עשיר, הוא הוגר רעיונות, ויש לו משהו, שם משהו באמת קסום קורה בפנים. מתרגם, אנחנו אומרים לעצמנו שוב, לכאורה, הוא פועל, הוא בא, הוא מקבל שפה אחת.
לא, אני לא רואה את זה ככה. אני לא, חושבת שהמתרגם...
גם אני לא גם רואה את זה ככה, אני אומר לכאורה.
עם עולם פנימי מאוד עשיר.
ברור, אני אומר לכאורה, אנחנו אומרים מה זה מתרגם. זה גוגל טרנסלייט, המכניס את זה למכונה בעברית, יוצא באנגלית, אז ברור. אז יכול להיות אבל שבתרגום יותר ברור מהו הקסם שהיא עושה. נשאל אותה אם היא יודעת. אנחנו נדבר גם עם ארז אשרוב, שלאחרונה פרסם בפייסבוק סטטוס מדאיג תחת הכותרת, מדוע מקצוע התרגום מת, על מצב התשלומים בענף. אבל מצד שני, קרו דברים מדאיגים אף יותר מאז, עבורו אפילו, למשל תקיפתו של סלמן רושדי, כיוון שאשרוב הוא גם המתרגם של סלמן רושדי לעברית.
חמסה, חמסה.
ממש, ואנחנו יודעים שגם המתרגמים של סלמן רושדי הותקפו ברחבי העולם, אז נשאל אותו אם הוא חושש כרגע, גם מהתשלומים, מוסר התשלומים הירוד של עולם הספרות העברי.
ממה הוא יותר חושש?
בדיוק. ממה אתה יותר חושש? מהצ'ק שלו יגיע או מפתווה? תבחר.
אוקיי, אנחנו נשאר רגע עם רושדי, ועם הדיווח של שירין פלח סייב מעיתון הארץ, על המצב של רושדי עכשיו, על תגובות בעולם הערבי, משרד החוץ של איראן התייחס אתמול לפגיעה ברושדי, שכמו שאנחנו זוכרים, נדקר באירוע ספרותי שבו היה אמור לדבר בפני קהל. הדובר האיראני אמר שהם לא חושבים שיש את מי להאשים במקרה הזה, חוץ מאת רושדי ותומכיו כמובן. לאיש אין זכות להאשים את איראן בהקשר הזה. לדבריו, חופש הביטוי לא מצדיק את העלבונות שהטיח רושדי כלפי הדת בכתיבתו. הוא הוסיף כי לאיראן אין כל מידע נוסף על הדוקר, שנעצר שם כמובן על ידי המשטרה וכו'. סלמן רושדי עדיין מושפז עם פציעות קשות, אבל כמו שכבר אמרנו, הוא נותק ממכונת ההנשמה, הוא מדבר. הבן שלו אפילו אמר שהוא מתלוצץ עם רופאה ושומר על חוש ההומור החריף והמטריס שלו.
שירין פלח סאב מדווחת בארץ שבתקשורת הלבנונית נשמעים גם קולות תמיכה בדוקר וגם גינויים של התקיפה. נגיד העיתונאית הלבנונית דימה סדק, מתנגדת מוכרת למשטר חיזבאללה ואיראן, צייצה בשבת את התמונה של חומני ושל מפקד משמרות המהפכה שנהרג בהתנגשות אמריקאית, קסם סולימני, לצד הכיתוב פסוקי השטן. זאת אומרת, היא אומרת שהם בעצם, בביקורת עליהם. בתגובה, תומכי חיזבאללה שלחו לה איומים על חייה, שאותם מוביל לדבריה ג'וואד נסראללה, בנו של מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה. מהבוקר אני מותקפת במסע הסתה שהגיע עד כדי קריאה פומבית לשפיכת דמי, בקמפיין שפתח ג'וואד חסן נסראללה, כתבה שלשום בטוויטר, אני מקווה שהציוץ הזה ייחשב כהודעה רשמית לרשויות בלבנון.
מה היא חשבה שיקרה?
הם יעצרו אותו, מה...
לא, מה היא חשבה שיקרה כשהיא תצייץ, כשהיא ציוץ כזה, שהיא תגיד את מה שהיא אמרה על פסוקי השטן עם ה... כלומר, למה לה להסתכן ככה? אני כמובן בעד חופש הביטוי, אבל...
אז למה סלמן רושדי כתב את הספר? הוא בטח חשב שזה יעצבן את המוסלמים.
לא, האמת שרושדי ממש לא חשב ככה.
לא, הוא היה הראשון, פשוט.
מה שרושדי עשה הוא לא צייץ, הוא כתב ספרות. ספרות זה דבר אחר. אין
לא, אבל אתה...
זאת
אומרת למה, אנשים מביעים את דעתם כי הם רוצים עולם שבו אפשר יהיה להגיד את דעתך.
כן, אבל לנוכח מה שקרה כרגע לרושדי, היא יכולה הייתה להסיק איזושהי מסקנה, שלא לדבר על זה שהיא חיה בלבנון. אוקיי,
או נגיד אנשים בצרפת, כדאי שיסיקו את המסקנה ולא יעשו יותר קריקטורות על מוחמד, כי...
אני בטוחה שהם יסיקו.
ברור, אבל יש עדיין אנשים שעושים את זה, ואז שואלים אותה, למה התלבשת פרובוקטיבי? למה הלכת בחושך? זה האשמת הקורבן. מנגד העיתונאי והפרשן הפוליטי הלבנוני רדואן אקיל, שכותב בעיתון הנהר, הביע תמיכה בתקיפת רושדי והצהיר בשיחה בערוץ הלבנוני אל-ג'דיד, שהוא תומך ביישום הפתווה של מר חומייני להרוג את הסופר סלמן רושדי. תומך בזה, למרות שהם כבר הורידו את הדבר הזה. העיתון שבו הוא עובד, פרסם אתמול באופן חריג, ידיעה שמגנה את דבריו. עיתון הנהר לא יאמת דעות שאין להן קשר לכיבוד קדושת המילה, כמו תמיכה בפתווה קוראת להרוג את הסופר סלמן רושדי, שהביט עמיתנו, דעתו אינה עולה בקנה אחד עם ידיעות הנהר, כך הם כתבו בעיתון.
גם הפילוסוף הסופרסטאר סלבוי ז'יז'אק פרסם התייחסות לנושא הזה, הוא התייחס לפרוגרסיבי משמאל, שגם הם חושבים, כמוך יובל, שרושדי לא היה צריך לכתוב את פסוקי השטן ולפגוע באסלאם.
זה מה שהסקת שאני חושב.
וכך כותב סלבוי ז'יז'ה. כל מי שמבקר את האסלאם מוקע כאילו הוא אסלאמופוב מערבי. סלמן רושדי מוקע בגלל שהוא עושה פרובוקציה למוסלמים, ולכן הוא אשם בפתווה שהוצאה על ראשו. התוצאה של מהלך כזה היא שככל שהמערב הליברלי השמאלני מחטט באשמה שלו, כך הם יותר יואשמו על ידי פונדמנטליסטים, בכך שהם צבועים שמסתירים את השנאה שלהם לאסלאם. זה מייצר את הפרדוקס של הסופר אגו, כותב ז'יז'אק. ככל שאתה יותר מציית למה שהאחר דורש ממך, כך אתה יותר אשם. כלומר, ככל שאתה סובלני יותר כלפי הפונדמנטליזם, כך הלחץ שלהם עליך יתחזק.
טוב, אז במסגרת הפינה שלנו ועיקרן תחילה, שבה אנחנו מניחים או מאפשרים לספרות להגיב על ענייני השעה, נקרא עכשיו מתוך הספר תור הזהב של וואנג שיאבו, שיצא בהוצאת כתר ותורגם מסינית על ידי קובי לוי. כך מספר לנו מתרגם באחרית הדבר, וואנג שיאובו נולד בשנת 1952 ורק בשנת 1992 פרסם את הספר הראשון שלו, הספר הזה, תור הזהב, ספר שהפך למאוד פופולרי.
ספר נפלא, ממש.
הוא היה חריג מאוד בנוף הספרות הסיני, כי הוא בוטה, מלא אירוניה ותיאורי סקס גם, והסופר כותב על תקופת מהפכת התרבות בסין, שהם כמובן אירוני כשלעצמו, לתקופה טראומטית של רדיפות וניסיון לחנך מחדש את העם הסורר. בספר הזה שני גיבורים, אחד מהם צעיר עירוני שנשלח לכפר, כפי שנשלחו בתקופה ההיא צעירים עירוניים לעבודות בכפר, ורופאה צעירה שמאשימים אותה שהיא זנזונת. היא אומרת שהיא סייעת תמימה, והוא אומר לה שעצם המחשבה שהיא סייעת תמימה, זה החטא הנורא מכל. לפי דעתי, בני אדם גרגרנים, עצלנים ושטופי זימה מטבעם. הוא אומר לה שההתייפפות שלה יותר בזויה מעיניו מגרגרנות, עצלות וזימה, והוא משכנע אותה שאם כבר אומרים עליה שהיא זנזונת, למה שהיא לא תשכב איתו? שזה טיעון מדהים.
היא מסכימה.
היא מסכימה, והם פוצרים ברומן אהבה, אבל זה כמובן לא מקובל על השלטונות. כשהם נתפסים, הם נדרשים להתוודות. וככה הוא כותב. תקריא לנו קצת מהספר.
נציג הצבא ניגש לשוחח איתי ודרש ממני לכתוב וידוי. הוא אמר שההמונים זוהמים על ההתנהגות המופקרת שלי, ואם לא יודע באשמה, הוא יגייס את ההמונים שיטפלו בי. הוא הוסיף ואמר שההתנהגות שלי לבדה מספיקה כדי לתייג אותי כגורם רע, ועליי להיענש על ידי הדיקטטורה של הפולטריון. יכולתי להצטדק ולומר שלא הייתי מעורב בשום התנהגות מופקרת. מי יכול להוכיח שעשיתי כזה דבר? אבל פשוט בייתי בו. בייתי בו כמו חזיר בר, בייתי בו כמו טמבל, בייתי בו כמו חתול שבועה בחתולה. בייתי בו עד שהוא נרגע ונתן לי ללכת. הוא לא הצליח לחלץ שום מילה מפי. הוא אפילו לא הצליח להבין אם אני באמת אילם. אמרו לו שאני לא אילם, אבל הוא חשש להאמין בזה. כי הוא עצמו מעולם לא שמע אותי מוציא מילה. עד היום, כשהוא נזכר בי, עדיין לא ברור לו אם אני אילם או לא. כשאני נזכר בזה, זה משמח אותי עד בלי די. בסופו של דבר, שמו אותנו במעצר, ואילצו אותנו לכתוב וידוי במשך זמן רב. בהתחלה כתבתי כך. לי ולצ'ן צ'ינג יאנג היו יחסים אסורים. זה הכל. הממונים אמרו שהתוכן דל, ודרשו ממני לכתוב מחדש. אחר כך כתבתי, לי ולצ'ן צ'ינג יאנג היו יחסים אסורים. זיינתי אותה מלא פעמים, והיא נהנתה מהזיונים איתי. הממונים אמרו, חסרים פה פרטים. אז הוספתי את הפרטים הבאים. בפעם ה-40 שבה קיימנו יחסי מין בלתי חוקיים, זה היה בבקטת הקש שבניתי בחשאי על ההר. זה היה ב-15 או ב-16 בחודש. אחד מהם, כך או כך, עמד בשמיים ירח מלא ובוהק. צ'ן צ'ינג יאנג ישבה על מיטת הבמבוק, אור הירח חדר דרך הדלת וזרח על גופה. עמדתי על הרצפה והיא קרחה את רגליה סביב מותניי. פטפטנו קצת. אני אמרתי שהשדיים שלה גם עגולים וגם מעוצבים. החמאתי לה גם על הטבור שלה ואמרתי שהוא הגלגל ולא שקוע יותר מדי וזה מצוין. באמת? היא שאלה. לא היה לי מושג. לאחר מכן אור הירח נדד ממקומו. אני הדלקתי סיגריה והיא לקחה אותה ממני אחרי שישנתי חצי ושאפה ממנה קצת. היא צוותה אותי באף, כי המקומיים אומרים שאף של נערים בתולים הוא קשה, ושאף רך מדי של אדם מת עשוי להעיד כי הוא היה מכור למין. לפעמים היא הייתה נשכבת על המיטה בעצלתיים ונשענת על מסגרת הבמבוק. בשאר הזמן היא חיבקה אותי כמו קואלה אוסטרלית ונשפה אוויר חם על פניי. לבסוף אור הירח חדר מהחלון שמול הדלת. בשעה הזאת כבר נפרדנו. בכל אופן, לא כתבתי את הוידוי הזה לנציג הצבא. בזמנו הוא כבר מזמן הפסיק לשרת כנציג הצבא. הוא השתחרר משירות, יצא לאזרחות ושב לביתו. האמת, זה לא היה חשוב אם הוא היה נציג הצבא או לא. את הטעות שלנו עשינו כך או כך, ולכן עלינו לכתוב את הוידוי בכל מקרה. לימים פיתחתי קשרים טובים עם מנהל מחלקת כוח האדם בבית הספר שלנו. הוא סיפר לי שהיתרון הגדול ביותר בעבודה הזאת הוא האפשרות לקרוא וידויים של אחרים. חשבתי שהוא מתכוון גם לוידוי שאני כתבתי. חשבתי שהוידוי שלי היה המסוגנן ביותר. כתבתי את הוידוי הזה בבית הערכה. לא היה לי שום דבר אחר לעשות, וכתבתי כמו סופר מקצועי. שיש פה שני דברים. אחד זה כמעט איזה מין, כמו החניכה שלו להיות סופר. הוא היה צריך לכתוב וידוי. והוא אמר, אוקיי, שכבנו. לא מספיק, אתם רוצים פירוט. אוקיי, יש אור ירח, ויש במבוק, וישנו גם, וזה, ואמרתי לה ככה. סופר. ודבר שני, זה החדווה של
של
הקוראים, כן. לקרוא את הוידויים, אבל זה גם החדווה של החברה, שאנחנו, אמנם כאן אנחנו מדברים על סין, ועל המהפכת התרבות, זה שם אירוני כזה שהם קראו לזה, אבל זה גם החדווה שלנו היום, לקרוא את כל התינופת שמוציאים על אנשים, אנחנו קוראים וידויים על התנהגויות מיניות לא מקובלות וכל מיני דברים כאלה. הפורנו, זה פורנו כזה, הפורנו החדש.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו באמת לעולם בעקבות השמש. אפשר בהחלט לומר שג'סיקה כהן היא אחת השגרירות החשובות של הספרות העברית בעולם. היא המתרגמת הבחירה של ספרות עברית לאנגלית, אולי המתרגמת הבחירה של ספרות עברית לכל שפה שהיא, ככזו היא סללה את דרכן של לא מעט יצירות שנכתבו כאן אל העולם הגדול, בראש ובראשונה כמובן דוד גרוסמן, שאת יצירותיו היא מתרגמת לאנגלית, ועל התרגום שלה לסוס אחד נכנס לבר, זכתה יחד איתו בפרס המן בוקר הבינלאומי לשנת 2017. לצידו היא תרגמה גם, תקליטית הרשימה הזאת, ניר ברם, חנוך לוין, דרור מישני, אדגר קרת, עמוס עוז, דורית רביניאן, רונית מטלון, נווה סמל, רותו מודן, אמיר גוטפרוינד, וזה רק רשימה חלקית.
כל מי שיש לו מזל, היא תרגמה אותו, פשוט.
אבל רשימה מפוארת של כותבים, מבחירי כותבנו, אנחנו תמיד שואלים את עצמנו, האם הספרים האלה היו יכולים להיות מתורגמים לאנגלית בידי מישהו אחר, לולא מגע הקסם הזה של ג'סיקה כהן, ואם כבר מדברים על מגע הקסם הזה, אנחנו רוצים לדעת מה בדיוק היא עושה, האם זה קסם, או שזה אומנות, או שזה מין פעולה אחרת, איך היא הופכת את הספרים האלה לכל כך אהובים, גם מחוץ לישראל? שלום, ג'סיקה כהן.
שלום.
בואי נתחיל עם השאלה הכי גדולה. מהו התרגום עבורך? מה זה בעצם, איך את מגדירה את זה?
וואו, זו שאלה ממש גדולה.
בשתי מילים.
בקטנה. אני חושבת שהתשובה שלי היום היא לא התשובה שהייתי נותנת לפני 10 או 20 שנה, אבל עכשיו בדיעבד אני מבינה שהתרגום בשבילי זה מין, זה סוג של תרפיה, אז כאילו זה איזושהי דרך לגשר, לא לגשר בין התרבויות, אני לא כל כך מאמינה בזה, לגשר בין התרבויות שיש בי בתוכי. זאת אומרת, אני גדלתי דו לשונית, דו תרבותית, נולדתי באנגליה, גדלתי בישראל, אני גרה בארצות הברית כבר המון זמן, ואני באיזושהי דילמה זהות תמידית, והתרגום, המעבר התמידי הזה בין שתי השפות ובין התרבויות שאני עושה אותו בראש במלא בחיי, התרגום הוא דרך לחצים את זה איכשהו, לשים על העמוד איזשהו ביטוי של שתי התרבויות האלה שמתקיימות בתוכי.
את אומרת בעצם שאת לא מאמינה בתיווך בין תרבויות שהוא לא פנימי אצלך, זאת אומרת, וזו מחשבה מאוד משונה בעצם, כי אנחנו נורא נהנים כשמתרגמים לנו ספרים מתרבויות אחרות לעברית, ואנחנו כן מרגישים שזה איזושהי אפשרות לגעת בתרבויות אחרות. את לא חושבת שזה קורה בתרגום? שאתם, בעצם, אתם האנשים שמאפשרים לנו את כל זה. אנחנו מאוד אוהבים אתכם בזכות זה.
נכון. כן, זה נכון במידה מסוימת. כמובן שכשאנחנו קוראים ספר מתרבות אחרת, משפה אחרת, אז אנחנו נכנסים למשהו שאולי לא הכרנו. אבל אני יותר התכוונתי ש... אני לא רואה בעצמי איזושהי שגרירה של ספרות עברית או של ישראל. זאת אומרת, הסיבות שאנשים קוראים ספרים, יש הרבה סיבות, אבל זה סיבות שהן לא קשורות לאיזה משהו חינוכי, או ככה למדתי משהו, עכשיו אני יודעת איך אנשים חיים בתאילנד. לא, זה מה שאני בכל אופן מחפשת בספר, במיוחד כשמדבר ברומן, כן? זה דווקא משהו שמדבר אליי, זאת אומרת, איזושהי ראייה קצת שונה שדברים שאני אולי לא אעבור אותם בחיים שלי, אבל יכולתי, כן? או מישהו דומה לי יכול. אז דווקא אני חושבת שהדברים האוניברסליים של הקיום האנושי, של משפחות ואהבה ומוות וכל הדברים האלה שמופיעים בספרות, זה הדברים שמדברים עליה. עכשיו, הקונטקסט הוא שונה, המסגרת היא שונה כשמדבר בספרות מתורגמת, אבל הלב של העניין, בסך הכל אותו דבר, אני חושבת.
אז בואי נדבר על עבודת המתרגם, המתרגמת. הרי את מקבלת טקסט, לא יודעת, של גרוסמן נגיד, איזה שינויים צריכים לעשות בו, אם בכלל, האם, כאילו יש איזו עבודה גם שהיא עבודה בעצם של עורכת, אני לא יודעת, בוא לא ניקח את גרוסמן דווקא כדוגמה, אלא בוא נדבר באופן כללי. באיזה מידה גם יש איזה אלמנט של עריכה בתוך מה שאת עושה?
אז בעבודה שלי הייתי אומרת שיש יותר ויותר אלמנט של עריכה בשנים האחרונות, וזה בכל מיני סיבות. חלק מזה זה בגלל שהתחלתי לפני יותר מ-20 שנה. אני חושבת הייתה לי ממש יראת כבוד כלפי הסופרים והטקסטים, עדיין יש לי, אבל אז באמת הייתי לא כל כך מנוסה, ונורא נורא נצמדתי לטקסט המקורי. סוג של תרגום מילולי, וכל מי שיודע משהו על תרגום יודע שתרגום מילולי הוא לא טוב, הוא לא טוב בטוב.
כן.
עם השנים, אני חושבת שגם כי צברתי יותר ביטחון ויותר ניסיון, והתחלתי יותר ויותר לראות בעצמי סוג של סופרת. ואני יכולה להגיד בוודאות שככל שאני יותר הופכת את התרגום לטקסט שלי ולוקחת עליו איזשהו סוג של בעלות, התרגומים שלי יותר טובים. ולפעמים זה כרוך באמת בעריכה, זאת אומרת, כל תרגום יש בו אלמנט מסוים של עריכה. זה חייב להיות, כן? זה לא אותו ספר בשפה החדשה, זה פשוט לא יכול להיות. כן. אז אנחנו עושים סוג של שינויים קטנים תוך כדי. אבל אני מוצאת את עצמי יותר בשנים האחרונות עם מצבים של, שיש ספר, ש... או אפילו לא ספר, לפעמים טקסט שלא פורסם בעברית למשל, או שיש איזושהי גרסה שלו שעליה אני עובדת. זה בעצם נוצרים מצבים שהמונח הזה, הטקסט המקורי, הוא לא כזה ברור כמו שהוא נראה על פניו. אני יצא לפני 3 שנים בערך ספר באנגלית של מתרגמת מיוונית לאנגלית וחוקרת תרגום, שהוא נקרא Literary Translation and the Making of Originals. יצירת הטקסט המקורי. והיא מדברת על זה שמאוד מאוד קשה בהמון מקרים להצביע לטקסט אחד יציב שהוא לא משתנה ושרק עליו מסתמכים בתרגום.
שהוא המקור בעצם. אין מקור באיזשהו אופן. זה מה שאת אומרת.
כי יש ורסיות, ויש דברים שהסוחר רוצה לשנות, ויש מהדורות שונות, ויש תיקונים, וזה באמת מה שאני מוצאת אצלי בעבודה.
עכשיו, מכיוון שאת מתרגמת לאנגלית, אז השפה שרובנו יודעים אותה, פחות או יותר, אז הסופר הישראלי יכול גם, זאת אומרת, האם יש קונפליקטים מולו, שהוא יכול לקרוא את זה ולהגיד, רגע, מה זה, אני לא, זה, מה קורה כאן? או שהוא אומר לעצמו, זה בול מה שהתכוונתי.
נכון, אז כן, לעבוד עם...
הוא אומר לעצמו, אני כותב נפלא גם באנגלית, זה נהדר.
נשמע נהדר.
זאת המטרה, כשאני שומעת מסופר שזה נשמע כאילו שהוא כתב את זה באנגלית, זאת בשבילי המחמאה הכי גדולה, אבל כן, לעבוד עם זה שאני עבוד באנגלית, זה גם כללה וגם ברכה, כי מצד אחד באמת הסופר תמיד יכול לקרוא את הטקסט, ולהגיד, לא, זה לא בשכבלתי, או מה עשית פה ומה עשית שם. מצד שני... זה כן מאפשר את הדיאלוג הזה, וממש לדבר על עניינים עמוקים של הטקסט, והתרגום שמי שמתרגם ליוונית לא יכול, זאת אומרת, כי אין כמעט סופרים שמורים את השפה הזאת ישראלים, אז בעיניי זה בעיקר יתרון. אני נהנית מזה שאני יכול, קודם כל אני יכולה להיות בטוחה באמת שהסופר מרוצה, שהוא חושב, אוקיי, הבנת את זה, גם אם יש לפעמים דיונים ויש אי הסכמות, ואנחנו צריכים ככה למצוא 1,000 גרסאות של משהו עד ששנינו מרוצים, בסופו של דבר הדיאלוג הזה תורם לתרגום, לדעתי.
אני רוצה רגע לדבר איתך על עניין שהוא לכאורה טכני, אבל בעצם הוא נורא משמעותי, וזה קשור בהחלט גם לדבר הזה שדיברנו עליו עכשיו, וזה העניין של האורך. ואנחנו כבר מדברים על זה תקופה, אולי גם ביתר סט בגלל הקורונה, שתשומת הלב של הקורא הישראלי, ובטח הקורא בעולם כולו הולכת ויורדת, אנחנו רוצים טקסטים קצרים, אנחנו מתקשים להתמודד עם 600-700 עמודים, אבל אם אני לא טועה, הנוסחה היא אומרת שטקסט הוא 30% יותר בתרגום שלו מעברית לאנגלית, נכון?
זה נכון, כן. זאת אומרת... 30%.
זאת אומרת שספר בין 300-400 עמודים, שזה לא, שאפשר עדיין למצוא כאלה, יהפוך להיות 600 עמודים.
כן, מה עושים עם זה באמת?
מה עושים עם זה?
כן, זה באמת בעייתי. וככל שנהיה יותר ויותר קשה למצוא בכלל הוצאות לתרגומים של סיפור סקרט באנגלית, העניין של אורך גם נהיה יותר בעייתי. במיוחד כשמדובר בסופרת לא בוקרת, שאני בפעם ראשונה שמתרגמים אותי לאנגלית. אז ללכת עם ספר... ארוך מאוד, לפעמים קשה, מוקף, שונה, של סופרת שהשם שלה לא אומר כלום לאורחים ארצות הברית, זה נורא קשה, ומתוך כל האלמנטים האלה, הדבר היחידי שיש לנו איזושהי יכולת לשחק איתו, זה באמת אורך הספר. אז למשל, זאת אומרת, אם דוד גרופמן כותב ספר מאוד ארוך, אישה מבורכת מצורה למשל, היה ספר ארוך, והוא נשאר ארוך באנגלית, וזה בסדר.
כי הוא גרוסמן, כן.
כן, למרות שגם הספר הזה קוצר קצת באנגלית, אגב. מסיבות שונות, אבל אני למשל מתרגמת עכשיו ספר של לאה עיני, ורד הלבנון, שיצא ב-2009 כבר נדמה לי בעברית, הוא ספר לא רק ארוך, אלא מאוד מאוד קשה, מאוד דחוס, הוא ספר שלא קל לקרוא אותו, אבל מאוד כדאי לקרוא אותו, אגב, למי שעוד לא עשה את זה. אז אם הייתי מתרגמת אותו כמו שהוא, זה היה עושה מעל 700 עמודים באנגלית, וזה כבר... ממש מרתיע. זו סופרת שלא מכירים אותה לצערי, מחוץ לישראל כל כך, מעט. אז בתחילת העבודה באמת ככה הצעתי מאוד מאוד בעדינות שאולי נשקול טיפה לקצר. וחששתי במיוחד כי הספר הזה הוא באמת, הוא רומן אוטוביוגרפיה, זה ממש החיים שלה על העמוד, ואמרתי איך אפשר לך להציע לקצר דבר כזה, אבל היא כן הסכימה. ובמשך כמה חודשים לעצמה, במקום לקחת עורכת אחרת, היא בעצמה ערכה מחדש את הספר. ועשתה לו ממש סוג של שכתוב די רציני, שאפילו קצת דיביל אותי כשראיתי כמה היא הורידה ממנו.
כן.
אבל זה היה תהליך מאוד מעניין, גם בשבילה אני חושבת, תהליך קשה אבל מעניין, וגם בשבילי, וזה מעלה שאלות של כאילו, מה זה בעצם הטקסט המקורי? האם הספר הזה שהוא עכשיו קצר בכמעט שליש מהספר שיצא במקור, האם זה אותו ספר עדיין?
זהו, זה לא אותו ספר, זה ספר אחר לגמרי בעצם.
זה ספר אחר, אבל בכל מקרה זה ספר אחר כשהוא בתרגום.
כן.
וזה משהו שאקסיומטית, אני חושבת, צריכים לקבל אותו ולחיות איתו. זה קשה לסופרים לקבל, אבל זה פשוט המצב.
האם יש דברים שלא ניתן לתרגם? שאת אומרת, זה אי אפשר, שאת צריכה להסביר אותם לקהל, שאי אפשר?
אני לא מאמינה שיש דברים שאי אפשר לתרגם, אבל אני כן חושבת שיש דברים שלא צריך לתרגם. לא כל ספר צריך להגיע לספרות אחרות.
בגלל איכות או בגלל דברים אחרים?
בגלל ש... טוב, זה יכול להיות סיבות שונות, אבל בגלל שבאמת, אם... הרי כל דבר אפשר לתרגם, אבל לפעמים זה כרוך באמת בכל כך הרבה הסברים או מיתורים, שלא נשאר מספיק באמת שעובר. זאת אומרת, אפשר לעשות את הדרך הזאת, אבל מאבדים בה הרבה דברים. ואז באמת אני לא בטוחה שזה... נותן לתרבות החדשה משהו שעוד לא היה שם. זאת שאלה שאני שואלת את עצמי לפעמים עם ספרות מתורגמת, האם יש פה בספר הזה משהו, איזשהו רעיון או דימוי או שפה או משהו שדוברי אנגלית לא יכולים למצוא כבר בספרות שנכתבת באנגלית.
אמרת מקודם ככה, כלאחר יד, שיותר קשה למכור למולים בעולם דובר אנגלית ספרות עברית. למה? מה היה פעם ומה קורה עכשיו?
איזו שאלה מוקבת, זאת אומרת, הלוואי שהייתה לי את התשובה, כי אז הייתי יכולה למצוא לפתרון, אבל יש, אני חושבת שיש כמה סיבות. אחת מהן היא שהאמת היא שכן יצא הרבה ספרות עברית תורגמה לאנגלית, זאת אומרת, אנחנו עובדים להתבחן על זה שלא יוצא מספיק, ולמה לא מוציאים את האור ולא מוציאים את האי, אבל אם מסתכלים על כמות הספרים שתורגמו מעברית לאנגלית, בהתחשב בגודל המדינה, כן, מספר דוברי העברית, דווקא יצאו הרבה דברים, יחסית כמה מדינות אחרות. אז אני חושבת שבמובן מסוים, יש כבר עייפות קצת מספרות עברית, זאת אומרת, העולם הספרותי בארצות הברית ובאנגליה, הוא עולם של אופנות. וישראל כבר לא באופנה, עכשיו רוצים משהו אחר, רוצים
נמאס להם איתנו. זה קשור גם ל-BDS?
תראי, לא קרה לי, ולא קרה לי מישהו שאני מכירה, שעורך אמר, אני לא אקח את הספר הזה, כי אני אתמך ב-BDS, ואני לא אפרסם ספר של ישראלי. אני לא מאמינה שמישהו היה מצהיר את זה ככה בצורה כל כך בוטה. אבל זה כן ברקע. אין ספק. זה ברקע מהבחינה הזאת שאם עורך שוקל לקחת את הספר הזה או את הספר ההוא, אז אולי הוא יתחר בספר שלא יוביל לאיזושהי שערורייה, ולא יפיל עליו כל מיני לחצים מהלובי הזה והלובי ההוא. למה לא?
זה שונה נגיד בין בריטניה לארצות הברית, הרי האקלים התרבותי הוא לא בדיוק אותו דבר, מה זה לא בדיוק? הוא לא אותו דבר.
הוא לא אותו דבר. אני קצת פחות מכירה את העולם הזה באנגליה, כי פשוט אני גרה בארצות הברית המון שנים, אבל אני חושבת שבאופן אירוני, הקהל, כמו קהל הקוראים באנגליה, הם דווקא יותר פתוחים ויותר מבינים ש... אנגליה היא לא התרבות השולטת או היחידה בעולם, כן? אז הם רוצים לקרוא דברים אחרים, לעומת ארצות הברית שהם מאוד אינסולריים. אבל האקלים הפוליטי באנגליה הוא באמת הרבה יותר אנטי-ישראלי, וזה משחק שם אולי יותר מאשר בארצות הברית.
הספרים שמתורגמים אגב לבריטניה ולארצות הברית הם בדיוק אותה אנגלית, או שזה גם כן צריך, הרי את אומרת, צריך כל כך לעבוד...
שבדל בין פלאט לאפרטמנט, כל מיני דברים כאלה.
לא רק זה, זאת אומרת, את אומרת כמה צריך כדי, צריך נורא לשנות את זה כדי להתאים את הספר לתרבות שאליה הוא מגיע, אז אולי בכלל, את יודעת, את השכתובים שעושים לוורד הלבנון כדי להגיע לקהל דובר האנגלית בארצות הברית, צריך לעשות אולי שכתובים אחרים לגמרי עבור קהל דובר האנגלית בנגיד אוסטרליה או באנגליה או לא יודע איפה.
כן, אידיאלית, נכון, היו שתי גרסאות, ואני מכירה אפילו מישהו שמתרגמת בין אנגלית אמריקאית לאנגלית בריטית וההפך. יש דבר כזה, בעולם, לא בספרות, אבל בעולם של עסקים ודברים כאלה.
כן.
בספרות עושים שינויים, מה שקורה בדרך כלל זה שהזכויות של ספר בריטית נמכרות, נגיד, למול אמריקאי, ובנפרד יש בחירה למול בריטי. אבל משתמשים באותו טקסט, הם עושים שינויים קלים ברמה של איות, או באמת, כמו שאמרתם, flat and part, כאלה. לא, לאף אחד אין את המשאבים או את הזמן ממש לתת גרסה חדשה, והקוראים הבריטים קצת מנומרים על זה.
באמת? שקורא,
כן, כן, אני שמעתי מכמה אנשים ש... למה אנחנו צריכים לקרוא את הגרסה האמריקאית? כי באמת יש דברים שהם קצת מעבר לאיוס, אבל...
לא, מבחינת האנגלים פשוט, האמריקאים לא מדברים אנגלית, אז כאילו, תרקמו להם את זה לאנגלית. אולי את יכולה לספר לנו בסודי סודות, על מה את עובדת עכשיו, מה זה הדבר הזה שאת עובדת עליו, מה הגביע הקדוש שלך, ומה הספר שאת משתוקקת לתרגם?
טוב, אז ציינתי קודם את הספר של ורד הלבנון, וזה הפרויקט שלי כבר המון המון זמן, אני בעצם מסתובבת סביבו כבר הרבה שנים, ובסוף אני אגיע לזה ויהיה תרגום, אבל זה יהיה הרבה זמן, זה ספר קשה. מלבד זה, גמרתי ממש, כאילו בעצם השבוע, גרסה סופית של אשמתו של פרופסור שיף,
המון
של
אגור שיף,
שהוא ספר נהדר, למי שלא קרא, צריך לקרוא את הספר הזה, וזה היה תרגום ממש מהנה, וזאת למשל דוגמה של מה שדיברנו קודם על ידיעת האנגלית של הספר, לגור יש אנגלית מצוינת, כמעט ברמה שקצת מוגר באנגליה, והיו לנו המון שיחות נורא נורא מעניינות על ממש על דקויות של השפה, של המילה האנגלית הזאת, היא לא בדיוק נכונה, וזאת כן, וזה דבר שלא יכולתי לעשות עם פרופסור שלא מדברת בשפה כמובן.
כן.
וזה משאיר את התרגום, ובסוף אני חושבת ששנינו מרוצים בגלל שעברנו את התהליך הזה. אני גם תרגמת ניוזלטר של אתגר קרת. כן, יש איזה פלטפורמה כזאת שנקראת סאבסטאק, שיוצאת רק באנגלית עד כמה שידוע לי מתיים, וכותבים שם המון, גם סופרים, גם אנשי תרבות, עיתונאים, כל מיני אנשים. ואתגר מוציא פוסט כזה של או סיפור קצר, או איזשהו טקסט הדידי אחר, או טיפים כותבים, כל מיני דברים. אז הוא כותב את זה בעברית, ואני עובד באנגלית, וזה דבר שבקריירה שלי של דוגמה ספרותי לא עשיתי עד עכשיו, כי בדרך כלל אני מקבלת טקסט, ויש לי מלא זמן לעבוד עליו, ועם הניוזלטר הזה, זה דברים שלפעמים זה מהיום למחר אני יכול לתרגם, וזה עיסוק כזה תמידי בטקסטים. וזה גם אגב דוגמה של... של העניין הזה שדיברנו עליו בהתחלה, של טקסט מקור שהוא לא יציב, הוא לא דבר סטטי, וברוב המקרים זה גם דבר שלא יצא בעברית הפעם. ומה שזה אומר פרקטית זה שהרבה פעמים אתגר ואני ביחד עושים שינויים בטקסט בעקבות דברים שעולים בתרגום. זאת אומרת, באיזשהו מקום יש השפעה של התרגום על המקור ולא להפך.
זה נשמע... גם מורכב, אבל גם מאוד מהנה. ג'סיקה כהן, מתרגמת מעברית לאנגלית, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
תודה לכם.
תודה. להתראות.
להתראות.
עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם הפינה שלנו, שפה אחת ודברים אחדים, פינת המתרגמים שלנו, התוכנית היום עסקה הרבה בדבר הזה. ארז אשרוב הוא אחד האנשים שבזכותם ילדי ישראל קוראים ספרים.
כן.
הוא אחראי לכך, לכל מיני ספרים כמו הסדרה קפטן תחתונים ויומנו של חנון. זה שתיים מסדרות ספרי ילדים הפופולריות ביותר, אז אתם מזמנים להודות לו על זה, אבל...
כי לאחר יד, דברים עצומים, את לא מבינה מה, איזה היסטריה.
זה, אני כבר, ילדים שלי גדלו, מה אני יכולה לעשות?
לא, הולכים על המדף בבית
הריאלה. תשלחו לו, אבל תשלחו לו צ'קים, זה לא, אתם אומרים לו, תודה. אוקיי, לצד הדבר הזה, הוא תרגם עוד דברים, למשל את ניקול קראוס וג'ון לקרה, ואת סלמן רושדי, אבל לא את פסוקי השטן, הניחו לו. אבל למרות כל ההישגים האלה, ארז אשרוב לא כל כך מרוצה, והוא כתב בפייסבוק לאחרונה על הצעה לתרגום שקיבל עם תשלום מעליב שנמוך מהתשלום המקובל, שגם הוא עצמו, זה המקובל, לא עלה מאז 2009, לפי מה שהוא כותב. מקצוע התרגום, הוא הכריז שם, מת. שלום ארז אשרוב.
שלום רב. מה נשמע?
בסדר גמור, בוא, אבל בוא נתחיל עם סלמן רושדי, לפני, okay. לפני שהמקצוע מת, בוא נראה עם החולה הזה. אתה חושש כרגע? המתרגמים של סלמן רושדי מאוימים כבר, זה 30 משהו שנה, זאת אומרת, חשבנו שזה נגמר, אבל הנה זה חזר.
כן, אבל אני חושב שקודם כל המתרגמים לא מאוימים כבר הרבה זמן, ושני דברים נוספים, אני חושב, א', אפילו כוח דתי אז לא יגרום לרוצח להגיע לחיפה.
אל תשמיץ את חיפה, מקום עירוני יפה, נחמד, דו-קיום.
אני מת על העיר הזאת, בגלל זה אני פה, אבל כל זאת. ודבר שני, אחרי שהם יראו כמה התקשה בחור הזה לגבות את הכסף שלכאורה מגיע לו, אין כבר יחשבו פעמיים.
הוא ממילא ימות עוד מעט מרעב, לא שווה להשקיע בזה.
אבל בואו נדבר קצת על התרגום של רושדי, זה ספרות לא פשוטה בטח לתרגם. האם היה לכם אי פעם קשר? יכולת לשאול אותו שאלות?
לא, לא היה לי קשר איתו, אף פעם אין לי קשר עם הסופרים. אני יודע שלחשו לו באוזן כמה דברים על התרגומים שלי, ולכאורה העוזר שלו המליץ עליי לשגרירות הודו בישראל לאיזה פרויקט שלהם, זה מה שהבנתי מהם, אבל אני לא מכיר לא את העוזר ולא אותו ולא.
אז באיזשהו אופן, דיברנו לפניך עם ג'סיקה כהן, והיא דיברה על באיזשהו אופן על זה שהמתרגם הוא כותב מחדש את הספר. זה לא סתם דבר טכני לתרגם. אז יש לך איזה יחס מיוחד אולי לסלמן רושדי. כתבת מחדש את הספרים שלו, בוא נגיד.
כן, זאת אומרת, אני עושה את זה, אני קורא לזה השתלטות עוינת, אבל תוך אהבה, ובמקרה שלו היה לי איתו חיבור עמוק מידי לשפה שלו, לכתיבה הפראית שלו, להומור הנפלא שלו, אז זה פשוט נעשה ב... יש איזו התמזגות כזאת, בניגוד לספרים שאת יושבת ובוכה תוך כדי.
כן. בוכה מצער, או בוכה מתסכול, או בוכה משעמום?
בוכה, מי כתב את הדבר הזה?
זה מה שחשבתי.
אבל זה נשמע מאוד קשה ומתסכל לתרגם אותו, ולו בגלל העובדה שזה טקסטים עמוסים, רפרנסים וידע ופיתולים, וכל מיני תרבויות משתלבות בהם. איך אתה מתמחה בכל זה?
כן, זה אתגר, אתה צריך לעשות תחקיר. זאת אומרת, כשתרגמתי את ילדי חצות, אני גם קניתי ספר על ילדי חצות.
וואו.
והרבה מאוד דברים, כי זה גם ידע שלו, וגם הוא עצמו עושה תחקירים. והרבה פעמים בתחקירים שלי, על התחקירים שלו, נתקלתי במקורות שלו. זה הרבה מאוד עבודה, אבל זאת עבודה כיפית.
אני רוצה לשאול אותך, אפרופו הדבר הזה של הרבה מאוד עבודה, אני מניחה שמשלמים אותו דבר לך אם אתה מתרגם איזה רומן רומנטי, לבין אם אתה מתרגם את סלמן רושדי, זה אותו תשלום. אותו תשלום נמוך מאוד, כלומר באיזשהו אופן זה לא משתלם לתרגם את סלמן רושדי כמו שצריך, כי זה לוקח יותר זמן, כי זה יותר עבודה, אבל לא משלמים לך.
זה גם לא, זאת אומרת, אני מבחינתי מימנתי את התרגום של ראש עם כל מיני חלטורות מסביב.
תודה לך על זה אגב, אנחנו מעריכים את ההקרבה שלך, ספרים נפלאים.
שיהיה ברור, אני מודה להוצאה על ההזדמנות בכלל לגעת בראשתי, כן? אבל מבחינת השקעה וזמן, התשלום לא מתקרב. מה גם ששוב, היום הציעו לי על ספר אחר לגמרי, אבל ספר שהייתי שמח לתרגם אותו באופן רגיל, תשלום יותר זעום מאותו תעריף שנתקע ב-2009.
בוא נדבר במספרים, אתה אומר בעצם שהיה נהוג, מ-2009 משלמים 900 שקלים לגיליון דפוס.
מה זה גיליון דפוס?
מה זה גיליון דפוס? על מה אתם מקבלים 900 שקלים?
אני לא אסבך אתכם במיוחד, כי זה סימני דפוס וכו', אבל בואו נגיד שספר ממוצע הוא 15 מיליון דפוס.
אוקיי, אז כמה הרווחנו על ספר ממוצע?
10,000
שקל, כמה זמן לוקח לתרגם אותו?
יפה, אז אני באופן אידיאלי עובד יומיים על גיליון. עכשיו זה יומיים על התרגום, צריך אחרי זה לערוך ולחזור אחורה ולסנן דברים ולעדן וכל מיני כאלה. אבל באופן אידיאלי זה יומיים תרגום לגיליון.
אז בעצם...
עכשיו, זאת אומרת, אתה צריך לעבוד כל החודש כדי להוציא 13,500, וזה באופן אידיאלי, וזה אם לא קורה לך כלום בחיים, ואם אני מהולדת, ואם דודה קלרה לא מתה, אם דודה קלרה מתה, אתה צריך ללכת לשבעה, ואתה הורג את עצמך, אתה נכנס לחדר הצדדים, המחשב הנייד שלך מתעלם מכולם, ואז אתה מוצא אלבום תמונות של דודה קלרה, בגיל 30, בבגד ים, והיו לה רגליים יפות לדודה קלרה בגיל 30, אבל סליחה, אני סוטה, איפה היא מתחיל? צריך לעבוד כל החודש, אין חגים, אין שבתות, זה שבכל מקרה עצמאים אלה החיים שלהם. ובסוף יצא 13,500, נגיד.
אז עכשיו לא מספיק שזה ככה, בעצם מציעים לכם פחות. נשאלת השאלה, האם מוצאות הספרים מתקמצנות עליכם? הן חושבות שאתם, שהעבודה שלכם מזלזלות בכם? חושבות שהעבודה שלכם לא חשובה? שאפשר לעשות את זה בפחות זמן ובפחות כסף? מה בעצם קורה שם?
אם הייתי חושב שזה המצב, אני הייתי אופטימי. אז הייתי אומר, אוקיי, קמצנים, יבוא מישהו, לא קמצנו, אני אשכנע אותם. אני חושב שאין להם לדבר הספציפי הזה, לפרוזה, כי אני עושה גם ספרות ילדים, כמו שאמרתם, וקומיקס וספרי נוער, ושם המצב יותר טוב, וגם בספרי עיון המצב יותר טוב. אני חושב שבפרוזה משהו נתקע, אולי כי יש מעט קוראים בסופו של דבר, צורכים ומתמעטים הקוראים המבוגרים של הספרים האלה, וגם יש עכשיו, אתמול היה איזה עניין של הוצאת כתר ומודן, עם סטימצקי שמחביאים להם ספרים, יש בטח עוד דברים מאוד גורמים שאני לא מודע להם, אבל אני חושב שההוצאות פשוט לא יכולות לשלם יותר.
אז מה תעשה?
ומה אנחנו נעשה? מה קוראים?
אנחנו פשוט יתרגמו לנו בגוגל טרנסלייט, זה הדבר הבא.
כן, אבל צופה. זה יהיה לא טוב, אני לא מעוניין.
זאת בעיה, זאת אומרת, גוגל טרנסלייט שם הערת צירית, הוא בחיים לא יוכל לעשות שום ספר נורמלי באופן סביר. בטח לא ספר ילדים דרך אגב.
כן.
אבל יהיו מתרגמים, א', מאוד עסוקים, אז לא יהיה להם זמן, כי את מחשבת כמה זמן צריכה כדי להרוויח את המינימום. ובית ילכו והתמטנו. אני פעם ראשונה בחיים סירבתי להצעת עבודה על הספר הזה.
אבל מישהו אחר הסכים.
בוודאי.
מישהו אחר הסכים, אבל השאלה לא רק זמן, הרי השכר הזה תקוע, התעריף תקוע 13 שנים. אז זה לא ישתנה מחר או מחרתיים, או עוד חמש, זה יכול להתקע ככה עוד 10 שנים. אז בסופו של דבר, מי שיעשה את זה, יהיו סטודנטים, חיילים משוחררים, אנשים שאין להם משכנתה, אין לי מושג, השאלה אם זה הקריטריון לבחירת מתרגם.
טוב.
אני מכיר מישהו שבדיוק ישתחרר מהצבא.
כן, עבודה של סטודנטים, במקום למלצר. ארז אשרוב, זה מאוד דגום, אבל לפחות הצחקת אותנו, אז תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות. ביי ביי. יובל, לסיום, בשולי סיפור התקיפה של סלמן רושדי, אני רוצה רק לדווח לך,
כן.
שהמשטרה עכשיו חוקרת איום כלפי ג'יי קיי רולינג, אחרי שהיא כתבה על התקיפה של רושדי ברשתות החברתיות, היא כתבה, חדשות נוראיות, מרגישה נורא כרגע, הלוואי שהוא יהיה בסדר. לא דברים כאלה מקוממים, אבל בתגובה כתב לה בטוויטר מישהו בשם מיר אסיף עזיז, אל תדאגי, את הבאה בתור.
אז היא גונבת עכשיו את הטנדר של סלמן רושדי, בעניין מי מאיים על מי?
תקשיב, אף אחד לא רוצה לגנוב שום דבר, שום טנדר מסלמן רושדי.
לא.
תאמין לי.
באותו חשבון טוויטר שממנו הגיע האיום הזה, גם צויצו שבחים לדוקר שתקף את רושדי ביום שישי, אבל הציוץ שרולינג התלוננה עליו נמחק. היא שיתפה צילום ממסך, היא עשתה צילום ממסך, כנהוג, וכתבה, המשטרה מעורבת, וכבר הייתה מעורבת ממילא בענייני איומים אחרים. זאת אומרת, היא אומרת, כל הזמן מאיימים עליי ממילא.
כן.
במשטרה גם אמרו, באמת קיבלו תלונה על איום ברשת, והם חוקרים את העניין.
טוב, טוב, רולינג גם קרא כמובן לטוויטר, יש גם את טוויטר בסיפור הזה, גם הם יכולים לפעול, היא תהיגה חשבון בשם טוויטר ספורט, וכתבה מה עם קצת תמיכה טוויטר, התגובה מטוויטר, לפי מה שהיא אומרת, היא קיבלה את אותה תגובה שכולנו מקבלים, כשאנחנו עושים
כל גוף, כל מוסד בערך נותן לנו את התגובה
הזאת. מפייסבוק, מטוויטר, מכולם, לאחר בחינה של המידע הנגיש, אנו קובעים כי לא הייתה הפרה של חוקי טוויטר בתלונה שלך. אנו מעריכים את עזרתך ומעודדים אותך לפנות אלינו שוב בעתיד, אם את מבחינה בהפרות פוטנציאליות. בסדר, זה רובוט שעונה.
זה טקסט ספרותי, זה גוגל טרנסלייט עשה את הטקסט הספרותי הזה, GPT-3 או משהו כזה. רולינג לא הפסיקה, היא צייצה בתגובה את קווי היסוד של טוויטר, את מה שמופיע ככה באני מאמין שלהם. לפיהם אסור לאיים באלימות נגד יחיד או קבוצה של אנשים, כמו כן אנו אוסרים על תשבוחות לאלימות, אסור לשבח אלימות, אסור לאיים או לקדם טרוריזם, זה הקווי יסוד שלהם, וזה בהחלט נשמע כאילו אימו עליה באלימות.
בהחלט, את הבאה בתור?
כן. חייב להגיד ש...
רק יותר מזה זה שישלחו לה כדור במעטפה.
כן. כן, אם נגיד אני הייתי כותב משהו בטוויטר צער על מישהו שנדקר, ואז היו כותבים לי, אתה הבא בתור, אני הייתי מבין מזה שהולכים לדקור אותי, אז כאילו היא לא עושה עניין. לגרדיאן שסיקרו את כל העניין הזה, את כל הפרשה, טוויטר לא הגיבו, חייב להגיד שבאמת, נכון, היא צודקת, אבל איכשהו נדמה לי, לכאורה, כמובן, שכל פעם שקורה דבר כזה, רולינג קצת עולצת, כאילו יכולה עוד פעם להגיד, תראו אותי, רודפים אותי, בגלל שאני אומרת...
אני לא מסכימה איתך במקרה הזה, בגלל שזה כבר התממש.
כן, זה מפחיד מאוד, זה מפחיד.
מול רושדי, וזה מפחיד, אבל אני מבינה שיש לך, אני מבינה את הרתיעה שלך, שלא לומר, תאוב שלך כלפי רולינג, בגלל שהיה נראה לרגע, לכאורה, שהיא טרנספובית. לכאורה. אבל היא לא, כמובן.
לא, היא טובה את אנשים שאומרים את זה.
בדיוק, ולכן אמרתי שהיא לא.
לכאורה, לכאורה, הכל בסימן שאלה.
בוא נסיים לפני שאנחנו יתבעו אותנו, בדיוק. תודה רבה למפיקת התוכנית שלנו, דניאל פולק שלנו, ולאלעד זוהר שעל הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ושל כאן תרבות, אנחנו נהיה פה שוב מחר.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.